טוב, אנחנו נעבור לפאנל של ראיית המגן. אז אני רוצה להזמין את יערה לבון, הסיסו בחברת איילון ביטוח. אביבית קוטלר, הסיסו וה-DPO של שירותי בריאות כללית. שתדעו לכם, אביבית זה אחד הרומנים הכי ארוכים שיש לי, שלא יוצא ממנו כלום. כמה זמן אנחנו מנסים? כבר שנה להעביר אותך לפודקאסט? יותר. אמיר ארד, סיסו של קבוצת נובה. אירן פלד, ה-IT דירקטור בחברת נאנו דימנשן. אז למעשה, רוני, אתה מצטרף? אוקיי. כן, נדע, רוני רב תכליתי. מולטי פרפס. טוב, חברים, ראיתם את הפאנל הקודם, אז הדברים די ברורים, אנחנו נתחיל אותו הדבר. אני מבקש מכל אחד להציג את עצמו בקצרה, ככה... שתיים, שלוש מילים, לא מילים, משפטים, על מי, מה, מאיפה הוא בא, ואז נרוץ לנו לתוך השאלות. בבקשה, אירן.
אירן פלד, הייתי דירקטור בחברת נאנו דימנשן בכמעט שלוש שנים האחרונות, 20 פלוס שנה בתעשייה, מגיע ממגוון רחב של חברות, מסטארט-אפ מקולת שצמח ל... לחברות גדולות, מספר אקזיטים, תעשייה ביטחונית, זהו פחות או יותר.
אמיר ארד, הסיסו של קבוצת נובה, אני 10 שנים בקבוצת נובה, 3 שנים אחרונות כסיסו, מה שנקרא ב-100% משרה, לפני כן הובלתי את כל תחום התשתיות והבטחת המידע, מעל 30 שנה בתעשייה הזאת, בגופים שונים, מארגוני תעשייה, הייטק, לפני כן הייתי באמדוקס, אחרי על כל עולם התשתיות.
אני יערה לבון, סיסו בחברת איילון ביטוח, מזה כ10 שנים בעולמות הפיננסים, בתחום הסייבר, זה בגדול.
לא נעים מ-30 ל-10, לחזור ל-25, וכן. אביבית קוטלר, אני סיסו ו-DPO של שירותי בריאות כללית ב3 שנים האחרונות. גם אני 20 פלוס בתחום, לא נציין בדיוק. עורכת דין במקור שסרחה לעולם הבטחת מידע בסייבר, בפרטיות, עובד דווקא נחמד ביחד. ועברתי את הטלקום, את הפיננסים, עכשיו המגזר הבריאות, ואפשר להגיד שאני... עולה בעקומת הקושי בהקשר הזה. נעים להיות פה.
אותי מכירים, אז אני אתן את זה כבר ישר.
מספיק שמענו ממך היום. אנחנו עוד נשמע, כן. טוב, אנחנו נתחיל באיזושהי שאלה מהירה כזה, שכל אחד יענה. שאלה קצת מטומטמת למען האמת, אבל זה בסדר, גם כאלה כותבים, אני כותב. טוב, אני... אנחנו מדברים כל הזמן על נושא של לגבש תפיסה, לגבש אסטרטגיה. יש כל מיני מילים גדולות כאלה שאנחנו נורא אוהבים. אז אני רוצה שתחתכו לי את המילים האלה החוצה, ובואו תנו לי טיפ 2 מרכזיים, לאיך אתם רואים כדבר החשוב כדי להגן על הנכסים שלכם. כל אחד יש לו פה סוג אחר של נכסים, אבל עדיין, נכסים, אני מדבר על נכסים כנכסים, לא את אביבית.
שאלה מטומטמת, לא הייתי מאוד מטומטמת, אבל כאילו זה אפשר לשבת פה איזה כמה שעות. המתודולוגיה של עולם הבטחת מידע וסייבר היא לא סתם היא נכתבה כמו שהיא נכתבה בסופו של דבר, לא משנה באיזה ארגון הייתי, היו שני דברים ראשונים שבעצם... עשיתי שנתנו לי את יכולת לגבש איזושהי תפיסת הגנה או אסטרטגיה של הגנה, וזה דברים שמאוד בסיסיים בעולם שלנו. אחד זה היכרות עם הארגון ברמה העסקית, להבין מי זה הארגון, את מי הוא משרת, מהם הנכסים שלו, עוד לא ברמה הטכנית, ברמה העסקית. הפיזור שלו ברמה העסקית, מה המהות שלו, לא סתם אומרים ביזו, וזה אולי באזוורד, אבל בסופו של דבר, החיבור לביזנס הוא אחד הדברים היותר קריטיים בשביל לגבש את האסטרטגיית הגנה, כי הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, זה לא להפריע לביזנס לעבוד, בייחוד במגזר רפואי, למשל שבו, איך תפריע לעובדים בעבד ככה, לרופאים, סליחה, בעבד ככה התלבש עליך יפה. אז ברור שקודם כל, במגזר רפואי לדוגמה, אם אני מתייחסת למגזר שלי, זה לתת את הטיפול הרפואי הכי טוב. ומשם צריכות לצאת כל האסטרטגיות הארגוניות, לא רק אסטרטגיית הסייבר. לאחר מכן, זה בעצם התהליכים יותר טכנולוגיים, של מיפוי נכסים, להבין איפה יושבים הנכסים שלי, המבנה של הרשת, נקודות יציאה, נקודות כניסה, בעצם איזשהו סקר סיכונים כללי, שבעצם ממפה לי את המיקום של הנכסים, את הקריטיות של הנכסים, מה קריטי לשירות הרפואי, מה פחות קריטי לשירות הרפואי, ומשם התפיסה הטכנולוגית להגנה בעצם הגיעה. אז נגיד סתם כאיזושהי דוגמה מייצגת, אני יכולה להתייחס לזה שאצלנו ברמה הארגונית אנחנו עובדים בתצורת כוכב. יש לנו, ואגב איצי כוכב, אפרופו לגמרי, זה מאוד מסתדר עם מי שבעצם בנה את תורת ההגנה בהקשרים של איזו, אבל אנחנו בנויים בצורת כוכב, זאת אומרת יש איזשהו דיסי מרכזי שאליו כולם מתנגזים, ובעצם זאת הנקודת יציאה לעולם ונקודת הכניסה של כללית לכל...
אנחנו עוד ניכנס יותר עמוק אחר כך לכללית.
כן. אבל שורה תחתונה, הרעיון היה שברגע שאתה מבין את המבנה של הרשת, וברגע שאתה מבין את הנכסים, ומה קריטי לבתי החולים, ומה קריטי למרפאות, אז אתה יכול לגבש תפיסה אסטרטגית של הגנה, ובעצם לחבר את שני הדברים האלה, את הצד העסקי והצד הטכנולוגי.
יופי, תודה. יערה, את זוכרת מה הייתה השאלה?
אני זוכרת. האמת שאביבית ככה, אנחנו מאוד דומות בתפיסה שלנו, ובאמת הנושא העסקי, אני חושבת שהוא זה שאמור להוביל. בסופו של דבר, אנחנו עובדים בשביל הארגון, הארגון המטרה שלו זה לשמור על חיי אדם, או להרוויח כסף, וככל שהסיסו באמת מתחבר לביזנס ומבין את התהליכים העסקיים, אז אני חושבת שמשם זה המקום הכי טוב להגן עליו. אני מוסיפה, כי אני לא רוצה לחזור על מה שאביבית אמרה, בצורה מאוד מדויקת, אני אוסיף שבעצם האתגורים והטכנולוגיים שאפשר ליישם היום, וזה גם מתחבר לפאנל של התוקף, מה שדיברו קודם, כל הזמן לאתגר, כל הזמן לצאת מהרגלים, כמו שאמרת לפני כן, ולראות איך בעצם את התהליכים העסקיים האלו, אנחנו יכולים לאתגר אותם ולנסות לתקוף, אם זה בעצמנו, כמובן עם הכובע הלבן שלנו, ולנסות לחדור את אותם תהליכים עסקיים, ולנסות לראות איך אנחנו מוציאים רק בלי להוציא.
יופי, תודה. אמיר.
אז אני אמשיך ואשלים, כי סיכמו לפניי. אני חושב שהבנת התהליכים העסקיים והיכולת לנהל את הסיכונים אל מול ההנהלה, ובעצם החלטה במה אנחנו הולכים לטפל, היא החלטה שצריכה לבוא ביחד עם ההנהלה, כי בסוף ההנהלה קובעת את המשאבים שאנחנו משקיעים, ואיפה אנחנו רוצים להשקיע. אבל אני אקח את זה לעוד שני מקומות שפחות נגענו בהם. בסופו של דבר, אז יש לנו הרבה כלים טכנולוגיים, אבל כמו שנאמר עוד לפני, אין 100% הגנה, גם אם נשים את כל הכלים שבעולם, ויש לנו עוד דברים שצריך לטפל בהם, בשביל לדאוג להגנת סייבר טובה, אז אנחנו תמיד מדברים בסופו של דבר, על טכנולוגיה, אנשים ותהליכים, וצריך לזכור שצריך לדבר גם בתהליכים, וגם באנשים, ואנחנו מדברים גם על נושא של יצירת תרבות סייבר, והבנה של, אל כל אחד ועובדי הארגון, כל אחד בתחומו ובעיסוק שלו, שבסוף סייבר זה לא רק אחריות הסיסו, זה בסוף אחריות של כל אחד ואחד מהעובדים, בכל מיני תהליכים, מקבלת איזשהו מייל ורגע בוא נחשוד, ודרך פרויקט חדש שאנחנו רוצים להטמיע, ואז מה זה אומר בבתי סייבר? כי אנחנו רוצים להטמיע את הפרויקט, אבל בואו לא נשכח שצריך גם את המעטפת של ההגנה, כי אנחנו נמצא את עצמנו בסופו של דבר עם פרויקט מוצלח, אבל בלי הגנת סייבר. אז גם את הדברים האלה צריך כל הזמן לזכור, לטפח ולדאוג לעשות. ובארגונים מבוזרים, הנושא של תהליכים הוא סופר קריטי, כי בסופו של דבר אנחנו רוצים שהעובדים יבינו מה מותר ומה אסור, ולמי לפנות, ומה עם הכללים, כי בארגון בלי כללים, אז מה שנקרא, יש די ג'ונגל.
אני חושב שהגעתי לנקודה שאין הרבה מה להוסיף אחרי כל האנשים החכמים לפניי. אולי שתי נקודות לחזק, זה הנושא של לאתגר את המערכת כל הזמן ולא לוותר. כמה שזה קשה, מעצבן וסיזיפי. ומעבר לזה, דגש הנושא של awareness. זה משהו שרוב הארגונים, נדבר על זה אחר כך, אבל רוב הארגונים שמים את זה במקום לא מספיק חשוב לדעתי, ופה הרבה נופלים. אז אני חושב שהאווירנס.
מצוין, אז בואו אנחנו נחבר את זה לננו דימנשן, כי בכל זאת אתה, ככה לא יש אורך הרבה מה להגיד, אבל אני רוצה שתגיד. השאלה שלי היא כזאת, אתם למעשה חברה גלובלית, סביבה מאוד מאוד מבוזרת.
כן.
אני אומר, you have all the goodies, מה שנקרא בשביל תוקפים. והשאלה היא, איך מייצרים משטר של גוברנס אחיד, שיש לך תרבויות שונות, מדינות שונות, בעיות שונות, ועדי עובדים שונים, וכמובן, איך כל זה נופל גם לכל הנושא של ליצור איזושהי תרבות סייבר אחידה, אם בכלל זה אפשרי.
שנקרא, לא אמרת כלום.
אני יודע.
אז רק כמה מילים על ננו, קיימת בערך 10 שנים. בשלושת השנים האחרונות ננו רכשה 6 חברות. אנחנו פרוסים על פני 6 מדינות, עם 8 אתרים. רוב האתרים זה מפעלים עם קווי ייצור, סביבות מחקר ופיתוח שתעסקות בכימיה, אופטיקה, פיתוח תוכנה קלאסי, יש הכל מהכל. אז זה מאוד 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 מאתגר. לכן התפיסה צריכה להיות פה תפיסה רב שכבתית או רב זירתית או כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. אני חושב שאולי הפילר הראשון זה קודם כל של חסיסו טוב. היום למצוא סיסו טוב זה מורכב, אני חושב שננו גייסה את אחד הטובים, לא הכי טוב, תוריד את הראש שלא יראו אותך, שלא יגנבו לי אותך. בניית גוף הסיסו, שהוא יהיה תחת הקורפורט, שיהיה הרגולטור, במיוחד בחברה מבוזרת כמו שלנו, עם הרבה מאוד פיזור בעולם. כל הנושא של איכות תשתיות, אין תשתיות פיזיות ואין תשתיות לוגיות, שלא ייווצר מצב שבאתר אחד אני עם סיסקו, אחד אחר אני עם HP, ואתר נוסף יש לי קמפוס עם פורטינט, ולא יודע, ועוד תשתיות משולבות. easier said than done, זאת אומרת, לא פשוט ליישם את זה, אבל צריך לחתור לכיוון הזה. אותו דבר בעולם התשתיות הלוגיות, לנסות לחבר ולאחד עד כמה שניתן, זה לא תמיד אפשרי ברמת הביזנס. אם אנחנו חברה בת 10, רכשנו חברה בת 30, עם בסיס לקוחות מאוד גדול, לא בטוח שעסקית זה נכון לשנות להם את האימייל. במידה וכן, אז זה רווח גדול שלנו, במידה ולא, אז לנסות להשיט את אותם מערכות על הטננטים השונים. דבר נוסף זה שימוש בתקנים בעלי מכנה משותף כמה שיותר רחב. נדבר על איזו 27001-32. יש לנו חברות בנות שעסוקות עם ה-DOD, מי שלא מכיר זה משרד הגנה האמריקאי, Department of Defense, ושם המקבילה זה NIST 800-171, אז לנסות...
זה המסמך הראשון.
כן.
אחרי זה יש עוד 85 עם הפניות.
לגמרי. אז לנסות להשתמש בתקנים עם מכנה משותף כמה שיותר רחב. כמובן, שימוש בכלים גלובליים, הגנה על הגלישה, הגנה על המייל, הגנה על העננים, שימוש בכלים ספציפיים לכל אתר ואתר, כי בסופו של דבר יש תשתיות שהן גלובליות ומחודות, אבל עדיין בכל אתר ואתר יש תשתיות המיוחדות שלו, אז בהתאם לאיום ייחוס, להשתמש במודיעין סייבר, סקרי סיכונים, אחת לשנה, שנה וחצי, לא לוותר על זה, להכניס את זה לתקציב השנתי, בניית מתודולוגיות, פיתוח מובטח, הגנה על שרשרת האספקה, חינוך משתמשים, דיברנו על זה מקודם, זה משהו שרוב החברות בעיניי לא משקיעות מספיק, לנו יש מקום להשתפר, למרות שאנחנו עובדים מאוד קשה בעולם הזה, ואחד הדברים החשובים לדעתי זה גם חברת IR, אחת שתיתן מענה לכלל הקבוצה, אם היא חברה מקומית ישראלית, אז זה פחות מורכב, חברה כמו שלנו זה מאוד מורכב, כי אנחנו פזורים בכל העולם, זה לא תמיד פשוט, ובסופו של דבר אני חושב שלרתום את ההנהלה לשינוי התרבות הארגונית, זה משהו שהוא נדרש, ואם מצליחים לגרום לזה להיות טופ דאון, זאת אומרת שזה מגיע דרישה מהנהלה, לחזק את הסייבר, לחזק את התשתיות, ולא תמיד הם יודעים על מה הם מדברים, הם רק מבינים שצריך לעשות משהו, אז כבר 50% מהעבודה נעשתה, כי זה מאוד מקל, ובעיני יש אבל מאוד 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 גדול, זה לא משנה כמה תשתיות נשים, כמה מעגלי הגנה, כמה כסף נשקיע, בעולמות האלה, בסופו של דבר, התרבות הארגונית ומשתמש הקצה, הם אלה שיחליטו או שיקבעו אם התוקף יצליח או לא יצליח.
אני מאוד מאוד מתחבר למשפט האחרון שלך. אמיר, שתי אופציות עומדות בפניך. או שאתה תגיד לי על מה בא לך לדבר, או שאני אשאל. אז אני אשאל.
אתה יכול לשאול, אבל אני אענה מה שאני רוצה.
זה נשמע לי עסקה טובה. תראה, תנובה במונחים ישראלים היא קונגלומרט. אוקיי? זו חברה מאוד מאוד גדולה, הרבה מאוד סייטים, הרבה מאוד סוגים שונים של פעילויות. זה יכול להיות מפעלים, זה יכול להיות מחלבות, זה יכול להיות IT, כ-IT ברמת רשת מינלתית. עכשיו, צריך לתת מענה לכל הדבר הזה. אתה סיסו, זאת אומרת, אתה אמור לגדל עכשיו צוותים שידעו לטפל או בהכל או כל צוות במשהו בפני עצמו. בוא תסביר לי איך עושים את זה. אתה עדיין רשאי לענות מה שבא לך.
אז אני אשלב, אני אחבר את השאלה שלך גם עם האירוע שהיה אצלנו, אני חושב שזה יכול לתת מענה לאנשים שנמצאים פה. אז כמו ששי הסביר בבוקר, אנחנו עשרות אתרים בישראל, מקריית שמונה ועד אילת, ואתרים מסוגים שונים, מחלבות, מפעלי מזון, מרלוגים, וגם תנובה היא חברה ב-93 שנה, אז הדברים נבנו והתהוו. זה אומר שהטכנולוגיות שונות, זה אומר שכל אתר, אפילו שיש מערכות שעושות אותו דבר, זה לא תמיד אותה טכנולוגיה, לא אותם ספקים שתומכים מרחוק וכיוצא בזה, אז יש הרבה מאוד אתגרים. בנוסף לזה אנחנו, אני יכול להרשות לעצמי להגיד, אנחנו די רזים מבחינת כוח אדם, וצריך להיות יצירתי ולראות איך מתמודדים. ואני חושב שאנחנו צריכים לדעת לנצל את מגוון, נקרא לזה כוח האדם, בצורה המיטבית. ומה שאנחנו עושים בשביל להיות נוכחים, כי בסוף אי אפשר לנהל אבטחת מידע ב-30 אתרים שעובדים כמעט 24/7, אני אומר כמעט כי אנחנו רק לא עובדים מכניסת שבת ועד צאת שבת, בלי להיות נוכח. אז מעבר לצוות שלי, שהוא כמובן צוות הגנת סייבר, שצריך להיות מיומן ולהכיר, ודיברו על נושא של היכרות עם הביזנס ועם הכלים ועם התהליכים, כי בלי להכיר את התהליכים אז אי אפשר לדעת להגן. אבל היינו צריכים לייצר מעטפת קצת יותר רחבה ומעגל, נקרא לזה שני ושלישי של כוח אדם. אז אם זה אנשי התשתיות, גם בתחומי תקשורת וגם בתחומי הסיסטם, שאנחנו צריכים לדעת לרתום, להכשיר, להסביר להם את עולם הגנת הסייבר, כי הם לא באים מהמקום הזה. והמעגל השלישי זה אנשים באתרים, יש לנו תפקידים של מנהלי IT באתרים שחולשים על האתרים השונים, ואנחנו בעצם הפכנו אותם לנאמני הבטחת מידע, זה אומר גם להכשיר אותם, גם לתחזק את הקשר הזה ביום-יום, כי הם השגרירים שלי והם אלה שנמצאים באתרים, והם יודעים להגיד לי שעכשיו הם מכניסים איזושהי מכונת מילוי במחלבת אלון תבור, אז מה זה אומר, ולהיות כבר מהשלבים הראשונים של הצורך העסקי, והגענו היום למצב, אני יכול אפילו להגיד, להיות גאה ולהגיד שאנחנו משולבים מהתהליכים הראשונים, וזה לא היה ככה, בשלבי ה-RFP, וכבר אז אנחנו...
יש לך מה להיות גאה.
כותבים את הדברים בשביל שלא נופתע, וזה גם מעמיד אותנו במקום יותר טוב, כי אני מניח שחלקכם חווים לפעמים את הדברים שלא יודעים, ואז אנחנו הופכים להיות הביזנס בלוקר, כי מגיעים אלינו ברגע האחרון, ואז אנחנו אומרים מה יהיה, ואני רוצה להיות ברגע הראשון, לדעת מהיום הראשון שהפרויקט הזה יוצא לדרך ולהשפיע. ואז אני יכול להשפיע במצב הרבה הרבה יותר טוב, כשזה מגיע שהמכונה כבר נוחתת במפעל ואומרים לי עכשיו תחבר. אז אני חושב שזה המעגלים שמאוד מאוד חשוב לתחזק. מתחבר רגע לסיפור האירוע, עכשיו נחבר את זה גם לפה. בסופו של דבר, אמר דטו בהתחלה ואני מאוד מסכים איתו, היא עדיף לכל אחד מאיתנו, להיות מסוגל להתמודד עם האירוע כבר בשלבים הראשונים עם הצוות שלו. אבל מה עושים כשהצוות הוא יחסית קטן ומצומצם? אז אני מסתכל על חברת תייר בצורה אחרת, אני רואה אותה בעצם איזשהו הרחבה של הצוות שלי, והיכולת להקפיץ אותם ב-no time, וזה מה שקרה באירוע אצלנו. אני חושב שזה היה חלק מההצלחה של ההתמודדות עם אותו אירוע. והצוות הזה משולב גם, לא רק כצוות היער, הוא משולב אצלנו בתהליכים אחרים, אז אם זה בפרויקטים, או אם זה בתהליכי מבדקי PT, וההיכרות עם הארגון היא key success factor, לזה שהם כשהם מגיעים לאירוע, הם לא מגיעים out of the blue, וגם לא רק עם איזה ספר תיעוד אתר במקרה הטוב, אלא עם הבנה מעשית ועם אצבעות שהם מכירים את תנובה. ואני חושב שזה אחד הדברים החשובים.
יופי, תודה רבה. אני חושב ששאלית פה על כמה דברים שכולנו נמצאים כל הזמן במצב של שורטג' בנושא של כוח אדם. והדרכים של איך למלא את החוסר הזה, זה הגדולה. יאללה. אז אנחנו מדברים הרבה על הנושא של האויב מבפנים, על טעויות אנוש, ו... במקרה שלכם זה הגנה על נכסים שהם נכסים דיגיטליים. זאת אומרת, אם אני מתייחס לרצפת הייצור שלכם, רצפת הייצור שלכם זה המחשבים. אין חוכמות. עכשיו, יש המון המון מערכות שאני מניח, אני לא אומר את זה כי אני יודע, אני אומר שאני מניח, שאני מניח שהכנסתם לטובת הנושא הזה. על מנת לגרום למצב שיש לכם יותר שליטה, אתם יודעים מה קורה, מה זז. עכשיו השאלה, יש עובדים. ואיך גורמים למצב שהם משתפים פעולה ולא מרגישים שיש פתאום איזשהו אח גדול שעוקב אחרי כל תנועה שלהם? איך עושים את זה?
תראה, זה באמת, אני חושבת שזה הנקודה הכי מורכבת בסופו של דבר, האנשים. והעובדה שאתה מתעסק עם אנשים ולא רק עם מכונות, ויש פה עניינים של פרטיות, ויש פה עניינים של סתם גם רגישות והרגשה נעימה לעבוד בחברה, ושהיא לא הביג ברדר, כמו שאתה אומר. הרבה מאוד מהדברים, מן הסתם, לא שקופים, זאת אומרת, אנחנו לא מספרים אותם, כמובן, משתדלים לעבוד במסגרת החוק. מה שכן, גם כשתופסים מקרים, משתדלים לעשות את זה באמת בצורה מאוד, מאוד נעימה, מאוד, זאת אומרת, קודם כל שואלים ולא תוקפים כדי להבין מה האירוע. אבל אני אגיד מעבר לזה, הרבה פעמים, אני בעצם, כסיסו, בעצם בתפיסת ההגנה, משלבת כלים, הכי, בוא נגיד דבר כזה, כאקסיומה, הכי קל לסגור את השלטר, להוריד את השלטר, להגיד, לזה אין לך הרשאות, או בזה אתה לא נוגע. הכי קל, כמו שאביבית אומרת, ביזו וביזנס אנייבלר, הכי קל והכי כיף, ושיש הפסקת חשמל או תקלת תקשורת, אין רגועה ממני, אז כן. אבל באמת זה לא חוכמה. ולראות איך אנחנו כן משלבים את אותם כלי ניטור בתהליכים שהעובדים מבצעים, ולהבין מה הפוטנציאל, מה האינסנטיב וכל מערכת בעצם, אם זה מעילה או סתם טעות אנוש, זה גם משהו שיכול מאוד לפגוע בביזנס, לראות איך אני כן מסמלצת את אותם מקרים, ויודעת לעלות עליהם ברגע האמת, זאת החוכמה. ובשביל לעשות את זה, אני גם קצת מתחברת לנושא של הרטים שדובר כאן, והרבה פעמים אנחנו הרי עובדים במתווה של white box או gray box, זאת אומרת, אני רוצה לסמלץ את ה... אני אחרי הבריץ', אני עכשיו על המערכת, ולא רק שאני על המערכת עם האחיזה הראשונית, יש לי סוג של אחיזה יותר מתקדמת, ויש לי הרשאה יותר פריבילגית לבצע, ועכשיו אני רוצה לראות שאני יודעת להגיד שיש פה אנומליה מסוימת. וזה כבר לא עניין של הרשאות, כי עובד מסוגל לעשות מה שנותנים לו לעשות, זאת אומרת, במסגרת ההרשאות שלו. ואם הוא חורג מזה, אז אני לא מרגישה שמה שתפסתי אותו. ובזה אני חושבת שזה מסתכם.
יופי, תודה רבה.
אני יכולה להתייחס בנקודה מאוד מאוד, מאוד ספציפית, אני מניחה שהחברים פה ייתנו את הפרספקטיבה שלהם. הרי, כמו שאמרתי קודם, אנחנו מאתגרים את אותם תהליכים עסקיים שלנו באמצעות הכלים הטכנולוגיים. וכן, להבין שהכלים הטכנולוגיים האלה כל הזמן מתעדכנים בהתאם למתקפות שקורות בחוץ, אוקיי? אם זה פיילוד חדש, ואם זה, זאת אומרת, שיודע להיות מוזן לאותה מערכת תקיפה שאיתה אני מסמלצת את עצמי, ורואה כמה אני פגיעה אליה, אני חושבת שזה כן משהו שיכול לענות על השאלה שלך בנוגע להדבקת הפער. אני חושבת שהמגן תמיד יהיה מאחורה, ואני באמת, אין מאוד קשה לשנות את התפיסה הזו, כל הזמן להיות up to date בעיניי, זה מה שאני יכולה להגיד.
אני מקבל את זה, ואני חושב גם שכתפיסה, אני לא חושב שאנחנו נמצאים באיזושהי תחרות, עם הגרפים, אוקיי? אני צריך להתייחס למה שיש אצלי, אני צריך להתייחס ולהגן בצורה הטובה ביותר על הנכסים שלי, לא תמיד ההתקדמויות של צוותי תקיפה, או קבוצות תקיפה, או כל דבר אחר, הם רלוונטיים לגביי, למרות שכולם מנסים כל הזמן לתת מענה להכל. אני לא חושב שזה הכיוון, אני חושב שיש דברים שהם הרבה יותר קונקרטיים, שמתאימים לי בצורה האישית. אבל כן, ואנחנו היום רואים את הקטע הנורא ברור של ה-AI, שמקפיץ בצורה היסטרית את הנושא של התקיפה. וזה ברור לכולנו שמהר מאוד אנחנו נגלה כלי AI בסביבה של ההגנה. יש כבר. אז זה היה בסביבה של ה-EDR לדוגמה שכבר התחיל. אבל זה ייכנס בצורה הרבה יותר כי אנחנו נגיע למצב שבו הכלי תקיפה האוטומטי הוא הרבה יותר מהיר ממה שאנחנו מסוגלים להגיב אליו. כאנוש, ואז ייכנס לסיפור הזה כלי הגנה שיצריך לתת את המענה. אביבית, אני רואה שאת ככה...
כן, לא, וואי, אני יכולה לדבר על זה עכשיו 3 שעות. גם כזה מרתק, באמת, כי הגרף הזה, הוא לא תהיה בינינו לבין התוקף קורלציה אף פעם. אוקיי? זה רק הולך ומחמיר למיטב הבנתי, והדוגמה הכי רלוונטית היא ש... כבר אין ארגונים שהם לא דיגיטליים. זאת אומרת, אני במגזר הרפואי, לפני 4-5 שנים, נתנו שירות רפואי, און פרמי, וזהו, היית חייב ללכת לרופא כדי לקבל טיפול רפואי, ואז הקורונה הפכה את הכל. והיום אתה יכול לשבת לך בבית ולדבר עם פסיכיאטר בזום, ואגב, אחלה שירות, באמת, כאילו מי שרוצה, זה שירות מדהים. ועכשיו גם עם המלחמה, זה משהו שהפך להיות קריטי, אתה חייב לתת שירותים דיגיטליים, ממעלה ראשונה, גם כדי להיות תחרותי, וגם כדי לספק את הצרכים הרפואיים של כל אזרחי ישראל, וברור לכולם שאנחנו, אגב, בהקשר הזה, כל הקופות וכל הבתי חולים, אנחנו באמת נורא מתקדמים רפואית, וגם ברמה הדיגיטלית. וזה אומר שהמשטח תקיפה שלי גדל פי מיליון, והתוקפים בהגדרה פתאום מזהים עולם שלם, שלא הגן על עצמו כמו שצריך, כי הוא היה נורא סגור. הוא היה נורא סגור, וזה היה רופא עם סטטוסקופ, עם ניירת, אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני מהצבא, יש לי איזה כזה קלסר, כי אני פוחונדרית, אז יש לי כזה קלסר של בדיקות מהצבא, הכל היה פיזי, ופתאום הכל דיגיטלי, והכל ענני, ויכולות AI שעוזרות לרופא לפענח שבץ בשתי דקות, והמשטח תקיפה הופך להיות ענק, היכולת של המגזר הרפואי שהוא בהגדרה אמור לטפל ברפואה ולא בסייבר, להגן על כל הקומפלקס הזה היא על גבול הבלתי אפשרית. ואז אני מסכימה פה, הדגש הוא על איך אני עושה את המקסימום באזור שלי. אנחנו נכנסים למיומי ייחוס, אני אצליח להגן מפני 1, 2, 3, 4, 5, אני לא אצליח להגן מפני האיראנים, ותמיד יש את הנושא של ה-awareness שכמובן אפשר לנצל כל עובד על מנת לתקוף ארגון, ולכן מצד אחד אני אומרת, צריך להיות up to date, צריך להתקן את מערכות ההגנה, צריך, ואני כל הזמן משווה את זה לשער, לשוער בעצם, השער שלי הוא הפך להיות כזה שאני לא רואה את הקצוות שלו, אבל כן צריך לשאוף לצמצם את השער הזה כמה שיותר, וכן להיות עם עיניים על השער כדי לעצור כמה שיותר גולים, אממה, לקחת בחשבון שיכנסו. ואני לא מחדשת לאף אחד בזה שזה לא מתי, זה לא אם יקרה, אלא מתי יקרה, ואז אנחנו מתחברים לבדיוק מה שנאמר פה, BIA, להבין בדיוק מה קורה ברמה העסקית, מהם התהליכים הקריטיים, איך אני מגלה אירועים כמה שיותר מהר, ואיך אני מתוששת מהם כמה שיותר מהר. זאת אומרת, לקחת בחשבון שאני בחיים לא יהיה באותו קו עם התוקף, ולא משנה כמה up to date אני אהיה, וכמה פיילודים אני אזריק, וכמה מוכשרים יהיו הרטים שלי, תהיה תקיפה, ואז אני אשמח להיות במצב שבו אני מגלה אותה כמה שיותר מהר, עובדת עם צוות IR, בדיוק כמו עם תנובה, מאוד מתחברת לארגון ולפיזור, כי זה באמת אותם אתגרים. גוף IR שמכיר את הרשת, מכיר את המבנה, ויודע לתת מענה כמה שיותר מהר. אז אני חושבת שבין שני הדברים האלה, אנחנו עושים מה שאפשר בשביל, כן, לספק הגנה.
יופי של תשובה, ושאלה הרבה יותר טובה מהשאלה שלי הייתה. Okay. אז מצוין. רוני, לא נעזוב אותך, לא נזניח אותך.
בסדר גמור. אנחנו תמיד, עוד פעם, שאנחנו נכנסים לאירוע היער, אז אני תמיד אומר, אנחנו מסתכלים בלבן של העיניים של התוקף שאנחנו לא רואים. אז דיברו פה על נכסים, נושא של ניפוי נכסים, פשוט זה אחד הדברים החשובים ביותר בהכנה של הארגון לאירוע היער, כאשר בונים איזה תיק היער, תיק אתר, שממפה את כל הנכסים העסקיים והטכנולוגיים הקריטיים, קודם כל, ודבר שני, כל הנושא של הנכסים הדיגיטליים, כמו שאביבית אמרה, היום כמעט כולם, אם לא כולם, עוברים לנכסים כאלו או אחרים, או למדיה הדיגיטלית, ואז יצירה את זה יפה, שיש שתי קורות בעצם של שער, אבל לא רואים אותו, או שזה הולך וגדל כל הזמן. שאנחנו מכינים את הארגונים האלה, אז אנחנו מסתכלים על הדברים האלה ביתר סט, ויש עוד הרבה מאוד כלים שאנחנו מסתכלים. בנושא של, של תקיפות ותוקף, והגנה באופן כללי, אז מהבנייה של התיק, תיק אתר או תיק היער, אנחנו קוראים שזה, זה לא risk assessment, זה משהו אחר לגמרי, שאנחנו עושים מיפוי של מתודולוגיית הרשת, ומסתכלים איפה הברידג'ים יכולים להיות, איפה הבקדורים יכולים לקרות, לשם אנחנו מכוונים, ואנחנו עושים גם תיאום ציפיות עם הארגון. ככה זה באמת בגובה 60 אלף רגל, איך שאנחנו כ-IR'ים או חברת ייעוץ, באים ומבצעים ועושים. כמובן, יש בדיקות פרטניות, כמו penetration test תשתיתי או אפליקטיבי, על מערכות מסוימות שאנחנו חושבים שהן קריטיות, או של דרישת לקוח, ואז אנחנו מחברים את זה גם לראיית התוקף. למה ראיית התוקף? אנחנו רוצים לראות איך אנחנו בעצם רוצים להגן על, על אותו מערכת, כי היא מערכת קריטית ברמת ההגנה. אז ככה אנחנו מסתכלים, אלו התהליכים שאנחנו מסתכלים היום, בתצורה הזאת, ונאמר פה, או לא נאמר פה, אבל business continuity, כל ההמשכיות העסקית, והחזרה לשגרה, היא דבר שלא שמים עליו דגש כל כך, אבל זה דבר שהוא סופר סופר קריטי, פעם אחת, לפני אירוע היער, התכנון עצמו, ופעם שנייה, בעת אירוע היער, ובסיום אירוע היער, איך מתוששים, או איך עולים מהר למעלה, כי בסוף יש את כל הנכסים העסקיים, והארגון בסוף הוא ארגון עסקי, ורוצה להמשיך לפעול.
הפער הזה שאתה מדבר עליו, הוא פער מאוד, שהוא תמיד יקיים. אני חושב שהבעיה המרכזית פה, דיברו על הכלים, מה צריך לעשות, תיארו את זה בצורה מיטבית, אבל אני חושב שקודם לכך יש את הנושא התקציבי, שקצת מתעלמים ממנו, ואיך מתווכים להנהלה, הבחירה, את הצורך התקציבי שגדל משנה לשנה. ולפחות אצלי בעולם שלי שאני חי בו, זה קושי מאוד גדול. כי חברה שיש לה הרבה כסף, אומרת, טוב, מקסימום, מה הם יכולים לעשות? אז נשלם קצת כסף, יעלה לנו קצת כסף ונחזור לאוויר. אין את ההבנה הבסיסית של מה עומד מאחורי זה ומה צריך לעשות, ולתווך להם זה לא תמיד אפשרי. אז בעיניי זה אחד הקשיים הגדולים, כי אני חושב שרוב האנשים פה שמתפקידי סיסו, מנמרים, סמנכלים בתחום מערכות המידע, אף אחד באמת לא ישן על האף ומחכה שיקרה משהו, אלא כולם פעלתנים ופרואקטיביים, ורוצים כל הזמן לחדש ולהתחדש ולהיות up to date. כדי להגיע לשם צריך הרבה כסף, הרבה מאוד כסף, ואני חושב שמעבר לכל מה שנאמר פה, זה אחד האתגרים הכי גדולים, לתווך את זה כל ספטמבר שמתחילים לבנות את התקציב, ולהילחם על זה כל חודש דצמבר, כדי שזה יישאר שם. זאת בריאה שלי.
לא יכולתי לבקש סיכום יותר טוב מזה, לפאנל. אני חושב שבאמת עלו כאן נושאים שכל אחד ככה, מה שנקרא, הסכים עם מי שהיה לפניו, ואז שם עוד איזשהו רובד, וזה למעשה סייבר. עוד רובד, ועוד רובד, ועוד רובד.
שלי לגנוב עוד דקה.
ודאי.
אני רוצה רגע להמשיך. האתגר אל מול ההנהלה הוא מאוד גדול, כי ההנהלה לא מבינה, או לא תמיד מבינה, את העולם שלנו. יש לה מה שנקרא עולם שהיא צריכה להבין בו, וזה הביזנס, ולפתח את הביזנס. העולם הסייבר, לא כל ההנהלות יש אנשים טכנולוגיים, אנשים שבכלל מבינים את השפה שלנו. והדרך לנסות לתווך את זה היא לנסות להמחיש, והדרך להמחיש היא בתרגילי הנהלה, וכמו ששי דיבר הבוקר,
חשבתי שאתה מייצר התקפות כדי להמחיש להם.
זה מה ששי חושב כל מה שאני עושה, אבל לעשות תרגילים, אבל תרגילים אמיתיים, וכשעשינו בעצם תרגיל, שהוא היה שלושה חודשים לפני האירוע שחווינו, אנחנו בעצם תרחשנו הרבה מאוד אירועים, ולקחנו את זה לרובד של מתחת להנהלה רמה אחת, כל מנהלי אתרים, והמטרה הייתה לייצר אצלם את התחושה שהם באמת באירוע, ולא לעשות רגע משהו רק, מה שנקרא, עם תפאורה יפה, אלא שיהיו בו הרבה דילמות עסקיות, מה קורה? מה קורה אם עכשיו אי אפשר לקלוט חלב? מה קורה כשהמכונה הזו מושבת?
מה קורה כשמערך אמוניה, שזה גז רעיל, מושבת ועכשיו אתר שלם למטה, והכל בלנסות להמחיש, ושישאלו את השאלות את האנשים שלהם, ואז כשהם שואלים, הם פתאום מבינים, ואומרים, רגע, לוקח לשחזר כל כך הרבה זמן, אז מה נעשה בזמן הזה? וזה הדרך רגע לנסות לגרום להם להבין את העולם שלנו, ולגרום להם להבין שבסופו של דבר צריך יותר תקציבים, ואני מסכים לגמרי, זה מאתגר לגמרי.
דרך אגב, מי ששאל את עצמו מה פתאום אמוניה, זה לא בגלל שמערבבים את זה באוכל, זה בגלל שמתקני קירור גדולים עובדים בהצעות אמוניה, וזה חוסך הרבה מאוד כסף בחשמל ובדברים כאלה, מה שכמובן מקפיץ על הראש שלך את המשרד להגנת הסביבה. אבל זה כבר דיון אחר לגמרי.
עוד רגולציה אחת.
עוד רגולציה, בדיוק. חברים, אז אנחנו, קודם כל, תודה רבה לפאנל המכובד.